אנחנו מתחילים סוגיה שהיא מאוד רחבה, סוגיה של תחיית המתים, ימות המשיח בעולם הבא. ויש, ידוע שיש מחלוקת רמב״ם, רעבד, מה זה תחיית המתים, מה זה ימות המשיח, מה זה עולם הבא. והכסף משנה טוען ואחריו הלחם משנה ואחרים, שבעצם אין מחלוקת, רק שמה מה שהרעבד קורא עולם הבא, הרמב״ם קורא תחיית המתים. זאת אומרת, זה, אין בעצם מחלוקת. מה שבעצם מסובך, זה שהמשנה אומרת לנו שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אלה שאין להם חלק לעולם הבא, מי שכופר בתחיית המתים. ושם הרמב״ם כותב שזה יסוד בדת ישראל, שיהיה תחיית המתים, שהגופות יחזרו. ואילו כשאנחנו פותחים משנה תורה, אנחנו פתאום מגלים שהרמב״ם כמעט לא מתייחס לתחיית המתים. הרמב״ם דן בעולם הבא, והוא מזכיר שמי שכופר בתחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא, הוא מזכיר את זה. אבל מעבר לזה, הוא מעריך מאוד בימות המשיח, הוא מעריך מאוד בעולם הבא, הוא כמעט לא דן בתחיית המתים. כמעט אין הזכרה של תחיית המתים ברמב״ם במשנה תורה. אז זה איפה שהרעבד הגיב לרמב״ם. צריך לזכור כשלומדים את הרעבד, שהרעבד היה פוסק הזקן, והרמב״ם היה הרב הצעיר. וכשהרמב״ם חיבר את חיבורו, הרעבד כבר היה ראש ישיבה זקן, והביאו לפניו את חיבורו של הרמב״ם, והוא עבר על זה כזה, מה הצעיר הזה, מה יש לו לומר? וממילא התגובות שלו הן בהתאם. זאת אומרת, הוא לא מתייחס לרמב״ם כגדול הדור, הוא מתייחס לרמב״ם כצעיר, שעכשיו חיבר חיבור מהפכני, עם רעיונות יפים, ועם כמה דברים שלא כל כך נכונים. וזה באמת, רואים את זה ביחס של הרעבד לרמב״ם, אבל צריך לזכור שהרעבד היה הזקן ראש ישיבה, הרמב״ם היה הצעיר החדש בשכונה, וממילא היחס היה בהתאם. זה לא מתוך זלזול, אלא זה מתוך זקן שמסתכל על צעיר. וככה צריך לראות את בפרופורציה. עכשיו, אני רוצה להתחיל ממשהו. בואו נחכה, בואו נגיע לזה. אבל בואו נתחיל, לי יש שאלה שמצאתי פעם תשובה ברבי יצחק קוטנר לזה, אבל זו שאלה שמפריעה לי הרבה מאוד שנים. אנחנו לא מוצאים בש"ס כמעט, זאת אומרת, יש קצת יוצאים מן הכלל, אבל כמעט שאנחנו לא מוצאים שהש"ס מביא הוכחה מלשון התפילה. עכשיו, לשון התפילה חוברה על ידי אנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת, אמור להיות לזה משקל בין תנ"ך למשנה. אמור להיות זה משקל מאוד כבד. ואנחנו מעט מאוד מוצאים. זאת אומרת, בהתחלת חולין יש מחלוקת ראשונים, האם יש מצווה לשחוט, כי אנחנו מברכים על מצוות שחיטה. בדין הדלקת נרות חנוכה, אז הגמרא רוצה להוכיח מהברכה שהדלקה עושה מצווה. יש לנו כמה יוצאי דופן. אבל בגדול, זה בקושי נידון, זה בקושי מוזכר כהוכחה. אנחנו אומרים בשחרי, ירצון, שנזכל לחיי העולם הבא, לימות המשיח ולחיי העולם הבא, נכון? אנחנו אומרים את זה כל בוקר, בסוף הוא בא לציון, לימות המשיח ולחיי העולם הבא. זאת אומרת, אנחנו עושים איזושהי הבחנה. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמה דהוא עתיד להתחדתה. נכון? אנחנו מכירים את זה. בסוף המסכת, יש לו קדיש, כן? לפי הרמב״ם, וככה תימנים נוהגים, זה לא רק בסוף מסכת, זה בסוף התפילה. זאת אומרת, זה קדיש שהתימנים אומרים כל יום. מה הקדיש הזה אומר? בוא נראה את לשון הקדיש, שהוא קדיש ותיק ולא ברור לי למה אנחנו קיצרנו את הקדיש, ולמה אנחנו רק אומרים את זה, עוד לא מצאתי לזה מקור, למה אנחנו רק אומרים את זה בסיום מסכת. בעלמד הוא עתיד להתחדתה, בעולם שהוא עתיד להתחדש, ולאחיה מיטיה, ולאחיות את המתים, ולעסקה לחיי עלמה. ולעלות לחיי עולם. ולמבנה קרתד ירושלם, ולבנות את העיר ירושלים. שוב, בוא נעשה סדר, מה אנחנו רואים בקדיש הזה? בעולם שהוא עתיד להתחדש, צריך להגדיר מה זה אומר להתחדש, להחיות את המתים, להעלות אותם לחיי עולם, ולבנות את עיר ירושלים, לשכלל את ההיכל בתוכה, ולעקור עבודה זרה מהארץ, ולהשיב עבודת שמיים למקומו, וימליך קודשה בריחו בכחולו. אז פה לדעתי יש אולי מפתח לסוגיה בקדיש הזה. אז אנחנו נצטרך לחזור לקדיש הזה, אבל קודם כל בוא נכיר שהקדיש הזה גם הרמב״ם גורס אותו. ההפך, הרמב״ם גורס אותו כקדיש יומי, הרמב״ם בסוף מה שראינו שבוע שעבר, בלכות תפילה, מביא את הקדיש הזה. אז לקדיש הזה נצטרך לחזור בסוף הלימוד שלנו. אני רוצה שנתחיל במקום אחר. בוא נתחיל במסכת קלה רבתי. יש. מסכת קלה רבתי זה אחד מהמסכתות הקטנות שלא נכללו בשס. זה בעצם מעין מסכת דרך ארץ. וכתוב לנו במסכת קלה רבתי, זה מודפס דרך אגב אחרי עבודה זרה הוריות עדויות, כתוב מסכת קלה רבתי ככה. אמר רבי אחי ברבי יושעיה. פרק ב', תסתכל למעלה בהתחלת פרק ב', בטור השני, ברייטה. אתה רואה דף נון ב' בדפוס וילנה, נון ב' עמוד א'. ברייטה אמר רבי אחי ברבי יושעיה, כל הצופה בנשים סוף בא לידי העבירה. כל המפנה עצמו מן עבירה ולא עשה, אפילו ישראל הוא ראוי לעלות עולה ככהן גדול על גבי המזבח. זאת אומרת, בן אדם ראה עבירה, פנה ממנה, הוא ראוי להיות כמו הכהן גדול, שנאמר, וישלח נערי בני ישראל וכולו. אבל מי ששם עצמו אצל מן העבירה ולא עשה, ניזון מזיו השכינה. בן אדם עמד ליד עבירה, ועשה את עצמו עצלן, זה מה שהגמרא אומרת, לפעמים צריך לדעת להיות עצלן גם כן, אין לו כוח לקום, אין לו, הוא לא זז לקראת זה, אז זה הוא ייהנה מזיו השכינה, שנאמר ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. אתם יודעים לאן הגמרא הולכת עכשיו, לאן הברייתא הולכת? איבאילו, הברייתא שואלת, האם הלשון הוא עצל או אצל? אומרת הגמרא, ואל הצילי בני ישראל, בסדר, אני מדלג שורה, תניה. עכשיו תקשיבו טוב, כי זה מילה במילה הרמב״ם. והקלה רבתי הזה, אני אף פעם לא הבנתי מה טוענים על הרמב״ם, מה רוצים מהרמב״ם. זה מפורש, שיטת הרמב״ם היא מפורשת בקלה רבתי פה. אז היום, פעם ראשונה ראיתי שיד המלך באמת אומר שהוא לא מבין מה רעבד ואחי נמצא כל הרמב״ם, זה מפורש בקלה רבתי, אבל כל השנים לא ראיתי את זה. היום, כשהכנתי את השיעור...
תראו את המסכת הזה?
כן, 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 תוספות מצטט את זה, כן. אומר, כתוב בקלה רבתי, תניה, עולם הבא, אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פריה ורבייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם נהנים מזיו השכינה. אז זה מצוטט בגמרא בברכות, בסדר. שנאמר ויחסו את האלוקים ויאכלו וישתו. מיתי ועכשיו הברייתא שואלת, יהי פיסת בר בארץ בראש הערים? אמרו, לא כעולם הזה עולם הבא. העולם הזה יש צער לדרוך ולבצור. העולם הבא, הקדוש ברוך הוא מוציא רוח מאוצרותיו, ונופפת עליהם ונושרות אותם בקרקע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יוציא רוח, הפירות ייפלו מעצמם, אדם יוצא לשדה, מביא מלא פירותיו, אתה לא צריך לכתוף, אתה רעב, אתה הולך, הרוח תנשב, תוריד לך פירות, אתה יכול ללך לאכול אותם. ממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. מה כתוב פה?
יש אוכל.
אומרת הגמרא, אז מה זאת אומרת? אתה אומר לי, היא פיסת בר בארץ, שיהיה קל להביא מזונות, מצד שני אתה אומר לי, אין לי אכילה ושתייה בעולם הבא. אומר, ואיסק, עדי תחקד את עניה, אם אתה חושב שזה כמו שאתה הגדרת, שבעולם הבא אין גוף, אז פרנסה, למה לא? מה אני צריך את כל התזונה הזאת, כל הפרנסה בקלות? ועוד כתיב, הרב יולדת יחדיו, הרי הנביא מנבא, שאישה באותו יום תיכנס לרעיון, באותו יום תלד. עתידה אישה שתלד בכל יום, קל וחומר מתרנגולת. משמע שיש גוף. אז הברייתא כבר שואלת, יש פסוקים שמשמע שעולם הבא אין גוף? ישנו ברייתא שאומרת שאין גוף? יש פסוקים שמשמע שיש. אלא היי דקטני קודם תחיית המתים, והתם לימות המשיח. עונה הקל הרבתי, תלוי. לפני תחיית המתים זה ככה, אחרי ימות המשיח זה ככה.
איזה?
או, איזה, שאלה טובה. אבל הקל הרבתי אומר לי... היי דקטני קודם תחיית המתים והתם לימות המשיח. אחד מהם זה קודם תחיית המתים והשני זה לימות המשיח. אני לא יודע אם לתרץ או להשאיר את זה תלוי. גן עדן זה עוד שאלה, הערב אנחנו לא יכולים להיכנס גן עדן. גן עדן נשאיר בצד בשלב הזה. נדון בעולם בא ותחיית המתים. אולי בעתיד נחזור לגן עדן. אני לא נכנס לזה. אני לא רוצה. זה יבלבל אותנו. פה נשאיר את גן עדן בצד.
לא, הרב, או יכול להיות שמדובר פה על המקום שבו הנשמות נמצאות כרגע, מי שמת.
או, אז היידק תעניקון תחיית המתים, מה שאתה אומר, זה נראה לי שיטת הרמב״ם, רק שנצטרך עוד לדון בזה. זאת אומרת, אתם רוצים שאני אסביר, אני מעדיף לבנות את זה, אבל אתם רוצים אני אומר לכם את המסקנות מההתחלה. אני, מה אתם אומרים? לבנות או לענות? אוקיי, לבנות. אז בואו נשאיר את זה, כי כשאני למדתי את זה לא היו לי תשובות. קודם כל, היה לי סימן שאלה. הקלה רבתי אומר, יש מציאות קודם תחיית המתים, יש מציאות ימות המשיח, יש מציאות של גוף וגבייה שנהנים מעולם מתוקן, יש מציאות של עולם של רק רוח. אז הרמב״ם שיש עולם שהוא רק רוח כתוב. הרמב״ם שאומר שיש מציאות של חיים טובים בעולם הזה, גם כן כתוב. עכשיו בואו נתקדם מפה. אז זה קלה רבתי. עכשיו אנחנו עוברים, מה שתופס אותי בקלה רבתי הזו, וזה מה שרציתי גם כן שתשימו לב, זה שהברייתא דיברה על שניהם כעולם הבא. בהתחלה הפריע לי שהרמב״ם קורא להם עולם הבא. והרי איך הרמב״ם יכול להתייחס לסוגיות של תחיית המתים וימות המשיח כעולם הבא? לכאורה, הגמרות עוברות וקורות לכולם עולם הבא. אז בהתחלה היה קשה לי על הרמב״ם. אז שמתי לב שבגמרה זה ככה. זאת אומרת, הגמרה מתייחס לתחיית המתים כעולם הבא. הגמרה מתייחסת לעתיד לבוא כעולם הבא. אז זאת אומרת, בגמרה כבר יש, ופה בברייתא אנחנו רואים, ששניהם, בין התקופה הזו לפני תחיית המתים, בין התקופה הזאת של ימות המשיח, כולם נקראים מעולם הבא. אז זה כבר לא קשה לי על הרמב״ם, כי אני רואה את זה כבר בברייתא. כן? אז זה היה עוד נקודה שהתחדש לי בברייתא הזו. יש לנו עכשיו גמרא בקידושין. מה? בוא נחכה.
זכית לעולם הבא, זה לא אחרי תחיית המתים,
בוא נחכה ונראה. אנחנו לא נעסוק הערב בשיטת הרמב"ן, אנחנו הערב נתמקד ברמב"ם והנושא כלים סביבו. בהזדמנות אולי נחזור לרמב"ן ותלמידיו. יש לנו משנה, כן, תורת האדם ששער גמון זה חלק מזה. כן, יש לנו משנה שלכאורה לא מסתדרת, והגמרא מיד מקשה על המשנה. המשנה אומרת, כל העושה מצווה אחת מטיבין לו מאריכין לו ימיו. כן, עולם מאוד פשוט, והיה אם שמוע תשמעו בקולי, יש לנו הבטחות, יהיה טוב, כן, פרנסה, הכל הולך טוב. כל עושה מצווה אחת, מטיבין לו ומאריכין לו ימיו. וואו, אריכות ימים. נוחל את הארץ, יש לו הכל טוב. כן, יש לו חיי עולם הבא, זה נוחל את הארץ. וכל שאינו עושה מצווה אחת, אין מטיבין לו ואין מאריכין לו ימיו, ואינו נוחל את הארץ. הגמרא מיד שואלת מהמשנה שפירותיהם בעולם הבא, אז הגמרא אומרת, תלוי אם יש לך יותר זכויות, יותר עבירות, זה הכוונה של המשנה. כן, באמת, מה הולך פה? אז אנחנו נדלג לאמצע הגמרא. הגמרא אומרת, המני רבי יעקבי. המשנה שלנו היא שיטת רבי יעקב. שרבי יעקב אומר, שכר מצווה בהי אלמיה לקה. אין כזה דבר כמו שכר בעולם הזה. זאת אומרת, אתה יכול לקיים את כל מצוות שבעולם, זה לא מבטיח לך כלום. זה מאוד מנוגד לגמרא בראש השנה שכולנו מכירים. הגמרא בראש השנה אומרת, כל שנה מודדים אותך, יש לך יותר מצוות, יותר עבירות. זה מה שקובע, איך השנה תראה? רבי יעקב אומר, לא קשור. אל תחשוב שבעולם הזה אתה תראה איזשהו פירות של מה שעשית. לא הולך להיות. אומר לנו רבי יעקב, אין לך כל מצווה שבתורה, שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. רבי יעקב אומר, כל פעם שהתורה אומרת, למען יאריכון ימיך, כל פעם שהתורה אומרת וטוב לך, כל פעם שהתורה מבטיחה לך משהו טוב בעולם הזה, הכוונה היא אחרי תחיית המתים. שימו לב, לא אומר העולם הבא, תחיית המתים. זאת אומרת, כל המתנות הטובות שהתורה מבטיחה לך, זה אחרי תחיית המתים. לא עולם הבא. כן? לא ימות המשיח, תחיית המתים. כיבוד אביהם כתוב, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, בשילוח הקן, אותו דבר. סיפור, אבא שלו אומר לו, תביא לי את הגוזלות, הוא עלה למעלה, שילח את האם, נטל את הבנים, בדרך למטה, נפל ומת. איפה טובתו? איפה הימים שלו, אומרת הגמרא? איפה הריחות ימים שלו? או, בדיוק זה המשך הגמרא. פה הגמרא. זאת אומרת, פה בקידוש, הגמרא אומרת שזה בדיוק מה שאחר ראה. אלישע בן אבויה ראה בדיוק את זה, ואילו הוא היה יודע, אומרת הגמרא, אילו הוא היה יודע את העיקרון הזה של רבי יעקב, שכל ההבטחות של התורה, זה לא קשור לעולם הזה, הוא לא היה פוקר. זה הגמרא פה. אז מה גמרא אמרה לנו? ימות המשיח. הבעיה היא, מה? תחיית המתים, כן. אבל הבעיה היא שכשהגמרא מביאה את הפסוק, הגמרא אומרת, למען, איפה זה? טוב, באיזשהו מקום פה הגמרא אומרת, הנה, למען ייטב לך, זה, טוב, פה רשמתי, זה יותר ברור. בסדר, אז זה הגמרא פה. בואו נתקדם. אתה שואל טוב.
למען ירחו נמך?
אז על זה הרמב"ן אומר שיש לחלק בין הבטחה לציבור, והיה אם שמוע תשמעו לשון רבים, אז לרבים באמת זה הולך ככה, אבל זה כבר הרמב"ן, זה לא כתוב בגמרא. זאת אומרת, אני מעדיף לא לענות, כי הגמרא לא ענתה באמת. הרמב"ן מתרץ ככה. הרמב"ן מהלכות תשובה אומר לנו, לא תודה. הרמב"ן מהלכות תשובה אומר לנו, מאחר שנודע שמתן שכרן של מצוות, הוא חיי העולם הבא. אז מה הרמב״ם אומר? הרמב״ם על הגמרא הזו מביא את הפסוק למען ייטב לך, ואומר לי על מה מדובר? חיי העולם הבא. מה הגמרא אמרה? אחרי תחיית המתים. מה הרמב״ם אמר? חיי העולם הבא. שוב, הגמרא שלנו, כשהרמב״ם פוסק אותה, הרמב״ם מצטט את הגמרא, הרמב״ם אומר, הרי כתוב למען ייטב לך וארכת ימים, הוא מביא בדיוק את הגמרא שלנו, ואין משפט אפילו מציין לרמב״ם הזה, רק שהוא משנה. הגמרא אמרה, איפה יהיה טוב? אחרי תחיית המתים. הרמב״ם אמר, אחרי העולם הבא. אז פה אנחנו מתחילים להסתבך ולשאול את עצמנו, רגע, כשהרמב״ם אומר עולם הבא, זה לא תחיית המתים? זאת אומרת, זה קשה מאוד לומר, כי הרמב״ם הרי מגדיר לנו שעולם הבא זה אין בו גוף, ותחיית המתים לכאורה זה כן גוף. אז זה קשה לומר את זה. האם לרמב״ם היה גרסה אחרת בגמרא? לא ידוע לי על גרסה אחרת בגמרא הזו. אני, הנקודה הזו יצא סימן שאלה. אין לי פשט ברמב״ם.
וגם כל הנושא כלים של הרמב״ם אומרים שהרמב״ם מסכים שיש גוף.
כן.
כשעונים לרגל.
נגיע לזה, נגיע לזה. הגמרא בסנהדרין אומרת שרבי אלעזר ברבי יוסי אומר, הצלחתי לענות לכל הגויים, כי הם אומרים אין תחיית המתים מן התורה, והרי התורה אומרת, יקראת תקראת הנפש, היא אבונה בה, יקראת תקראת בעולם הזה, אבונה בה מתי? לעולם הבא. פה אנחנו שוב רואים שהגמרא התחילה עם תחיית המתים, הוא אמר, אני הוכחתי להם שיש תחיית המתים, ואז הוא אומר, תראו, יש עולם הבא. אז הגמרא כבר מוכנה לעבור. זאת אומרת, הגמרא קוראת לתחיית המתים עולם הבא. טוב, יש לנו נימוקי יוסף, על הגמרא בעבודה זרה, שמצטטת את המשנה בסוטה. ראיתם את המשנה בסוטה? יש לנו פה סוטה?
כל ישראל?
לא. יש לנו פה, מישהו יש פה סוטה? כן, כל דבר.
רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, תחיית המתים מביאה לידי אליהו.
אבל נימוקי יוסף אומר לנו, הגמרא, המקור שלנו זה ברייתא בגמרא ועבודה זרה, רבי פנחס בן יאיר אומר, זריזות מביאה לידי, כן, כל מידה מביאה לידי, ואז יש לנו רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. תודה רבה. אז הנימוקי יוסף, על הגמרא בעבודה זרה, אומר ככה, אם בן אדם יהיה חסיד, אז יזכה להחיות חסידות, מביאה לתחיית המתים, מה פשט? זה מחלוקת בגרסאות, מחלוקת פבלי, ירושלמי, ראשונים, ברייתות, למה זה? לפי הגרסה שלו, כיוון שיהיה חסיד, יזכה להחיות מתים בתפילתו. כמו שהיו הצדיקים והנביאים וחכמי המשנה עושים. רגע, אז מה הוא לומד? מה זה תחיית המתים? הוא חולק על רש"י. מה זה תחיית המתים בסדר המידות? יפה, זה בדיוק מה שרציתי לומר. יפה. זה מה שאמרתי, כשאנחנו לומדים סוגיה צריך לזכור את הריטב"א. שהריטב"א אומר, יש כמה תחיית המתים? יש תחיית המתים גם בעולם הזה. וזה הנימוקי יוסף לדעתי הוא הפשט שהכי מסתדר בברייתא. זאת אומרת, ואז הוא אומר, רגע, אז הנה הסדר שהוא אומר. אם בן אדם יבין יראת השם, הוא יזכה לחוכמה, ואז הוא יגיע לנבואה. כשבן אדם מגיע למדרגה הזו שהוא חסיד והוא זוכה לנבואה, הוא יוכל להחיות מתים בתפילתו, ואז רוח הקודש נדבקת בו, וכיוון שזכה לזה, יזכה בנחמת ציון, שהמזומן לבשורה הזו הוא אליהו זכור לטוב. זאת אומרת, הוא יזכה לראות את ימות אליהו. אבל זה לא, זאת אומרת, הברייתא לא מסתדר, חוץ מנימוקי יוסף אין לי פשט בברייתא.
ולפי הירושלמי, ההבדל בירושלמי, בגלל זה הוא יגיע למדרגה של אליהו, ואז הוא
יחיה מתים. בסדר? אוקיי.
אתה... יכול להיות שאדם יחיה
מתים. כתוב בגמרא שהם עשו את זה. הגמרא אומרת שתנאים עשו את זה. הגמרא אומרת שתנאים ידעו לעשות את זה, ושאנטונינוס ידע שתנאים יודעים לעשות את זה. הגמרא מספרת שאנטונינוס היה מביא שני עבדים לרבי כל פעם שהוא בא ללמוד. בפתח של בית רבי הוא היה הורג אחד, בפתח של הבית לא היה הורג אחר. פעם אחת הוא בא לבקר את רבי, הוא רואה אחד מהתלמידים שם. הוא אומר לרבי, אני מסכן את החיים שלי. ואתה, איך אתה מעיז להשאיר תלמיד פה כשאני בא לבקר אותך? אז רבי שולח את התלמיד, הוא הולך לדלת ומביא את אותו אדם שהוא הרג, הוא מביא אותו חזרה חי. אז כשהוא מביא אותו חי, לאנטונינוס, אנטונינוס אומר, זה לא מרשים אותי, אני יודע שאפילו הקטנים שבכם יודעים להחיות מתים. אתה לא היית בסדר, הוא אומר לרבי, איך השארת פה תלמיד? זאת אומרת, זה שהתלמיד הזה יכול להחיות מתים, לא מרשים את אנטונינוס. זה מה שהגמרא אומרת. אז זה כך משמע בגמרא. אז הגמרא בעבודה זרה מצטטת את זה, ופה אנחנו דרך אגב, השיטה שראיתם בראשונים המאוחרים ובאחרונים, כשאנחנו אומרים בברייתא ש... לא, איפה זה? אתם ראיתם את הברייתא? על כל מידה שמביאה למידה אחרת. יש לכם את זה שם. תודה רבה. אז הברייתא שמזכרת בסוף, שלפי חלק מהראשונים זה במשנה, אז ריזון ועל די נקיות, נקיות. כן. נקיות לטהרה, טהרה לפרישות, פרישות קדושה, קדושה מביאה ענבה, ענבה מביאה על די יראת חטא, יראת חטא לחסידות, חסידות רוח קודש, רוח הקודש, תחיית המתים, תחיית המתים בה. אז הגרסה הזו, על ידי אליהו זכור לטוב, רוב ראשונים לא גרסו ככה. וגם בבבלי, בעבודה זרה כתוב, ותחיית המתים מביא לידי אליהו זכור לטוב. אז הראה אומר שאליהו בא כדי להחיות את המתים. עכשיו רגע, זה עושה לנו קצת צלט.
זאת אומרת, כל אחד
המפרשים כן, אז הם אומרים את זה, זה פשט של הרעה. זאת אומרת, זה שיטה קודמונית של הרעה. הרעה היה בהזדמנות. אבן הירחי, חזרה לענייננו. אז אליהו בא בשביל תחיית המתים? מתי אליהו בא? מה הגמרא אומרת? אליהו בא לפני תחיית המתים. לפני, אז אנחנו בכלל לא נדון בגוג ומגוג, שזה גם כן, אבל... אם זו הגרסה וזה מה שהולך פה, אז ישנו עוד חלק מהסלט הזה שאי אפשר לדון בו היום, על זה בו של אליהו. זאת אומרת, לפי הרוב הראשונים בברייתא, אליהו הוא זה שהולך להחיות את המתים. אני תמיד תמתי, האם תחיית המתים יהיה תהליך שלנו פה, או תהליך מלמעלה? כמו שבניית בית המקדש, יש שני מהלכים בשס ובראשונים, האם אנחנו נבנה או ירד משמיים, איתה ואחישנה? שאלתי את עצמי תמיד, האם תחיית המתים חייב להיות מלמעלה? מה יקרה אם אנחנו נלמד איך להחיות את המתים? זה לא תחיית המתים? היום שאנחנו יודעים לעשות... אני אומר לכם, לדעתי הענייה...
זה רוח הקודש
מביא לדעת המתים.
יש פה מה לדון. זאת אומרת, שיטת הרמב״ם בימות המשיח, שהרמב״ם אומר, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיהיה מאוד קל להרוויח פרנסה. אדם בקלות יוכל להרוויח את פרנסתו, לא יצטרך להתלכלך. רק מה שהרמב״ם מוסיף שיהיה מלך צדיק, עם ישראל יחזור לארץ ישראל. כל מה שחסר לנו, לדעתי, בהגדרת הרמב״ם של ימות המשיח עכשיו, זה המלך הצדיק. כי כל השאר קיימנו כבר. פרנסה בקלות, יש לנו. זה שאנחנו רוצים להיות מפונקים, שכל אחד רוצה שיהיה לו כל מיני דברים טובים, אבל לחם, מים, דברים בסיסיים, יש לנו בקלות. זאת אומרת, ימות המשיח, לדעתי, אני אהיה לפי הרמב״ם, כל מה שחסר לנו מימות המשיח, זה המשיח. זאת אומרת, המלך הצדיק. והרמב״ם אומר שהמשיח ימות. מה? הוא לא מלך, כי הרמב״ם אומר שהמשיח יהיה מלך בן מלך בן מלך. הרמב״ם אומר יחזור מלך צדיק, ואז כל הצאצאים שלו ימשיך להיות מלך. זאת אומרת הוא ימות, לפי הרמב״ם המשיח זה לא תקופה שהוא יהיה מלך והוא יחיה לנצח. הרמב״ם כותב מפורש, המשיח ימות והבן שלו ימלוך אחריו, והבן שלו אחריו, ויהיה חיים טובים בעולם. זאת אומרת, יהיה חיים שיהיה קל לעבוד את השם, לא אומר הרמב״ם, לא כמו שהבורים חושבים, אם עוד המשיח יהיה כיף לחיות, אז נוכל ליהנות כל הזמן, לא יהיה כיף לחיות.
אבל אנחנו יהיו עשירים,
זה נכון, אנחנו, הוא אומר, יהיו עניים.
הרב, בפי הברית השיחה, אבל כתוב שהמשיח יבוא אחרי תהיה
תמתים, לפי הברית. איזה ברית?
הראשון שקראת, שהוא אמרת שהרמב״ם מצטט אותו.
לא, אליהו הנביא, לא משיח.
קלה רבתי? הברית? תחיית המתים מביא את אליהו הנביא. אנחנו לא יודעים, לכאורה אליהו הנביא לא קשור למשיח לפי הרמב״ם. לכאורה לפי הרמב״ם התהליך הוא, העולם הזה מביא למצב של ימות המשיח, שזה מצב שהעולם הזה הוא חיים טובים.
היא אומרת שזה חייב להיות, שעידן אם מותר לטלטל בשבת מעל 10 טפחים, אז היא אומרת שחייב להיות שאליהו יבוא לפני יום בו השם הגדול והנורא, היא אומרת זה ימות המשיח.
אבל אני לא רואה את זה ברמב״ם.
כן, אבל הגמרא בעירובין אומרת את זה מפורש.
יש כמה גמרות, אבל הגמרא גם אומרת שאליהו יבוא לפני בניין בית המקדש. הגמרא אומרת לנו, אני לא צריכה להכריע לך בכל סוגיות של זבחים וקודשים, כי אליהו עוד יבוא ויחיה לכם. אז אני לא צריך, אליהו יבוא לפני בניין בית המקדש. באמת? זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט, והרמב״ם לא מזכיר את זה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, לאן אנחנו חותרים בעולם הזה? קודם כל ימות המשיח. ולפי הרמב״ם, ימות המשיח יהיה 2000 שנה. הרמב״ם לא אומר שאנחנו מוגבלים ל-6,000 שנה בעולם הזה. הרמב״ם לא גורס את ההגדרה הזו, 6,000 שנה בר העלמה. זאת אומרת, הרמב״ן המקובלים הולכים לפי התנא דבאליהו, שמוזכר במסכת עבודה זרה, אבל הרמב״ם לא הולך עם זה. הרמב״ם אומר, אנחנו הולכים לקראת ימות המשיח. אנחנו הולכים לקראת תקופה שיהיה פרנסה טובה, יהיה מלך צדיק, עם ישראל יחזור לארץ ישראל, ויהיה לו קל לעבוד את השם. זה השלב הבא בעולם הזה. עכשיו, זה לא קשור לכל היהודים האחרים. לפי הרמב״ם, זה לא קשור להבטחה האם אני צדיק או רשע. הצדיקים רוצים לזכות לחיות, לראות את זה. אבל זה לא שכר טוב על כלום. זה תהליך עולמי לקראת ימות המשיח. אז זה שלב א', אז בינתיים לפחות הסברנו את ימות המשיח. לפי הרמב״ם. זה כן?
יש לי שאלה פשוטה. בבית הזה אומר, רוח הקודש מביא לתחיית המתים. אני קראתי את זה, מישהו שיש לו, הוא במדרגה של רוח הקודש, הוא יהיה זוכה לתחיית המתים.
יפה.
אבל אני חושב אמר הפוך, שזה שיש לו את הכוח, יש לו רוח הקודש, הוא יכול להחיות.
נכון, הבאתי את הנימוקי יוסף ככה.
בסדר, אבל אני קראתי את זה פשוט,
כי
קשה. אליהו צריך לעשות, אליהו צריך לעשות את התחיית המתים. השאלה שלי זה פשוטה, לפי מה שאני הבנתי, זה פשוט, שזה לא מי שמחיה מתים, רק הקדוש ברוך הוא עושה משטות, אוקיי? או כשכל אחד יכול, זה לא הגיוני, רק השם יודע מתי, הוא קובע מתי מישהו ימות, מתי זה, בפשטות. אבל לפי זה, רק הצדיקים הכי גבוהים, יש להם
רוח
הקודש,
יהיה
בתחיית המתים.
מסכים. ככה יוצא, אם אתה לומד כמוך, זה למה שאני עדפתי את הנימוקי יוסף. זה מאוד קשה. אז הפשט שאתה אומר, לכאורה, שמעתם מה ששלמה אמר? זה לכאורה המקור לשיטת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, יש שני עולם הבא. יש עולם הבא כשבן אדם מת. ואז יהיה תחיית המתים, ואז האדם ימות. והמות צריך לחיות שוב. אז כל חיי חייתי עם השאלה הזו. למה לפי הרמב״ם יש תחיית המתים? אם אתה שוב חוזר לעולם הבא, בשביל מה אתה צריך תחיית המתים? אז בוא נחזור, מה שכמו הרגע אמר לנו, פשט הברייתא, זה שמי שזוכה לרוח הקודש, מישהו צדיק ענק, הוא יזכה לתחיית המתים. אבל כל שאר האנשים יגיעו לעולם הבא. אז למה צדיקים צריכים לחזור לעולם הזה? עכשיו בוא נצרף כל שיטות הרמב״ם, ואתם תתרצו מעצמכם. הרמב״ם אומר לנו, מה הגדלות של תחיית המתים? שהצדיקים יזכו לחזור לעולם שיהיה קל לעבוד את השם. לעולם שיהיה בו אפשרות לקיים מצוות בלי סוף, ויחיו חיים ארוכים בלי צער. לכאור התחיית המתים, לפי הרמב״ם, זה אחרי מות המשיח. הרמב״ם לא כתב את זה מפורש, אבל זה מה שההיגיון דורש. אז זאת אומרת, העולם הולך לקראת תקופה שלא יהיה שיבוד מלכויות. העולם הולך לקראת תקופה שכפר עם ישראל יגור בארץ ישראל בלי מלחמות, ויהיה קל לעבוד את השם. הצדיקים יזכו לחזור בתחיית המתים לתקופה ארוכה, לאלף שנה. מה יעשו באלף שנה האלה? ימשיכו לקיים מצוות. ואז הם ימותו. אז למה הם צריכים לחזור לאלף שנים האלה? תאמרו אתם. מה? יפה. ככה יוצא לפי הרמב"ם. שחלק, שהצדיק שהוא הולך לעולם הבא, אז יש לו קורת רוח, אבל יש לו רק הוא רק צבר כמות מסוימת של מצוות, אבל אם הוא יגיע למדרגה של צדיק, נותנים לו צ'אנס שני לקיים מצוות. זאת אומרת, מחזירים אותו לעולם הזה. התחיית המתים זה טובה לו, לא כי העולם הזה יותר טוב מעולם הבא. במה העולם הזה יותר טוב מעולם הבא? בזה שיש לי אפשרות לקיים מצוות. ולפי זה מאוד מובנת המשנה בפרקי אבות. יפה שעה אחת בעולם הזה, שקיום תואר מצוות מכל חיי העולם הבא. וזה למה שהצדיקים תואבים לבוא לפה. הפשט הזה ברמב״ם, אני חשבתי בעצמי, ואחר כך מצאתי אותו במפרש שאני לא יודע מי הוא. זאת אומרת, כשצירפתי את שיטות הרמב״ם, ככה יצא לי. יש מישהו שנקרא לו, קוראים לו באר יהודה. אני לא יודע מי זה. הבאר יהודה לרמב״ם ככה כותב. כשאנחנו מצרפים את שיטות הרמב״ם, ככה יוצא. הכל חיי הפריע לי. למה לפי הרמב״ם הצדיק צריך להוציא אותו מעולם הבא, להחזיר אותו לעולם הזה? אבל כשאתה מצרף את זה לרמב״ם בפירוש המשניות, שהתחיית המתים היא טובה רק לצדיקים, וכל היתרון שבתחיית המתים לפי הרמב״ם זה שיש להם יכולת לקיים מצוות בקלות, אז נוצר מצב, אתם שיחקתם פעם פאקמן? אז אתם יודעים שכשהוא אוכל איזשהו גולה אחת, אז הוא נהיה שהוא יכול ללכת ולאכול, הייתה הכל ואין לו בעיה עם כלום, נכון? אז זה העולם, זה תחיית המתים לפי הרמב״ם. אתה חוזר לעולם הזה כדי לזלול מה שאתה יכול, ויש לך תקופה עכשיו. זאת אומרת, בעצם העולם הזה יש בו משהו מאוד לא פייר. שמת אותי פה, יש לי יכול לקיים מצוות, אבל יש לי כל כך הרבה פיתויים. יש כל כך הרבה דברים שמעניינים אותי. הלוואי והייתי יכול לחיות פה בלי הפיתויים. זה חלק מהשכר טוב שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים. שהם חוזרים לפה עם יכולת קיום מצוות, בלי הפיתויים ועם שלווה, בלי האתגרים של אומות העולם. ככה לדעתי אני היוצא, כשאנחנו מצרפים את הרמב״ם, גם במשנה תורה, גם בפירוש המשניות, וההגדרה שעולם הבא, הרמב״ם אומר, מצד אחד זה השכר טוב לצדיקים, זה השכר הנצחי, זה השכר שאין לו סוף. מצד שני הרמב״ם אומר, אבל הצדיקים חוזרים לתחיית המתים. אז בשביל מה? אז זה הפשט שנראה לי, ומצאתי מישהו שאומר את זה גם כן, הבאר יהודה אומר את זה ברמב״ם. אני לא יודע מי הוא הבאר יהודה, אבל ככה הוא כותב ברמב״ם. אז זה סיכום בעצם שיטת הרמב״ם.
זאת אומרת, כל השאר אנשים לא קמים?
הם לא קמים, אבל יש להם עולם הבא. יש להם את מה שהם הרוויחו בעולם הזה. בן אדם שלא מגיע לצדקות הדירה, אז הוא לא יגיע לתחיית המתים. אבל יש לו עולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שיטת הרמב״ם. אני דן בשיטת הרמב״ם. הרמב״ן חולק, רבינו בחי חולק. אני אומר, רצינו הערב לסגור את שיטת הרמב״ם. אז בעצם סגרנו. אין לי פשט אחר ברמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם אומר לנו כמה הגדרות. הוא אומר, עולם הבא זה אחרי שאתה מת, תקבל שכר על מה שעשית. עולם הבא זה אחרי תחיית המתים, ותחיית המתים זה רק לצדיקים. אז איך אני מבין את שלוש שיטות הרמב״ם? אז בשביל מה יש תחיית המתים? אז זה הפשט היחיד שמסתדר לי, ואני אומר לכם דבר ש-20 שנה היה קשה לי. זאת אומרת, אני רק לאחרונה יש לי את הפשט הזה. אבל זה פשט שנראה לי מאוד מסתדר, כשאתה שם את כל הרמב״ם יחד. זאת אומרת, את הרמב״ם בפירוש המשניות, עם הרמב״ם בתשובה, והרמב״ם בהלכות מלאכים, ואתה רואה את המקורות של הרמב״ם, אז אתה מתחיל להבין בסדר. אז זה המבנה, לפי הרמב״ם. אנחנו הולכים לקראת ימות המשיח, וזה לא קשור. מימות המשיח יהיה תקופה של תחיית המתים, שיהיה חלק מעידן של ימות המשיח.
מה עם זה של עצמות יבשות?
אז לא היה לנו זמן להיכנס לזה. חלק מהמקורות דנים בזה. אני לא חושב שאפשר להקיף את הכל. שאלה טובה.